אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום וברכה, נפתח בציטוט. רצח רבין, יותר מכל אירוע בודד אחר, תרם לפרימת התפרים העדינים שמחברים בין חלקי החברה הישראלית ולהעמקת השבטיות והמחנאות. מי שחפץ, ככותב שורות אלו, באחדות עם ישראל, ורואה בשלמות החברה הישראלית אידיאל וערך, צריך לפעול כדי לגשר על פני תהומות של איבה והיעדר אמון, שהרצח והשלכותיו תרמו רבות להעמקתן. סוף ציטוט. והוא מגיע מהספר ההחמצה, רצח רבין והשלכותיו מזווית ימנית ממלכתית, שכתב הרב נתנאל אלישיב, שטרח ובא לאולפנינו מעלי בשומרון עד לכאן. תודה, שלום לך הרב נתנאל אלישיב.
שלום לך בני, שלום לכל המאזינים.
צריך אומץ לגור בעלי ולכתוב ספר כזה.
אני יודע. בוא נאמר שאתה לא הראשון שאומר לי את זה, אבל אני לא בטוח שזה כל כך מצחיק. קודם כל, זה לא קשור למגורים בעלי. דווקא בעלי, אני חושב שאני לא כל כך חריג בתפיסתי.
מה המוטיבציה? מדוע לכתוב את הספר? מה אתה רוצה שהקורא, לפני שאתה משיב, ייקח מהספר הזה שהוא גדוש במידע וארוך ובאמת מקיף מאוד את הסוגיה עם רקע היסטורי מאוד רחב?
יש מטרה עיקרית ויש מטרת משנה. המטרה העיקרית היא קשורה באמת לפתיח שאתה הקראת. אני אכפת לי מעם ישראל, אכפת לי ממדינת ישראל. אני חושב שאנחנו הגענו לשלב, מה זה אני חושב? זה כבר הפכה להיות קלישאה, שהגענו לשלב הזה של העשור השמיני, שזה השלב שבו יש למדינות יהודיות נטייה להתפרק. זה הסבב השלישי שלנו. אנחנו בכל פעם שעשינו את זה קודם, אז אחרי 74 שנים, משהו כזה, אז הממלכה שלנו התפרקה. אני אדם מאמין, אני אדם אופטימי, אני לא רואה חורבן באופק, אלא בדיוק להפך. אבל אם אנחנו הגענו לשלב הזה, בדיוק כמו שרכב, מעבר לזה שהוא צריך טיפול שוטף, יש אחרי כך וכך קילומטרים, יש דברים מסוימים שקורים לרכב. אז כנראה שיש דברים שקורים למדינה בכלל ולמדינה יהודית אחרי 70-80 שנה. מה קורה? אנחנו כבר לא זוכרים כל כך את המחיר של היעדר המדינה, לוקחים את המדינה כמובנת מאליה, את הקיום הלאומי כמובן מאליו, ואז אנחנו מרשים לעצמנו להיות יותר מפולגים, יותר משוסעים, יותר שבטיים ומגזריים. ומכיוון שאני רוצה לתרום לאחדות ולחיבור, לא בצורה נאיבית, תישארנה מחלוקות, אבל עדיין שהמחנה המשותף יגבר והתחושה של הלכידות בחברה היא תתחזק, אז ניסיתי לחשוב איפה קיבלנו, איך אומרים בתחום המכונות הרכב, המכה בשאסי, איפה היה אירוע שבו זה חטף את המכה החזיתית ביותר. ואני חושב שרצח רבין היה האירוע הזה. זאת אומרת, אני לא בטוח שבלי האירוע הזה היינו במצב הרבה יותר טוב, אבל עם האירוע הזה אנחנו במצב גרוע יותר. אז זו המטרה העיקרית. וחוץ מזה, מטרת המשנה, אני שונא שקר, ואני מרגיש שלא מדברים אמת על מה שקרה באותן שנים, לא משמאל, לא מימין, התפתחו שני נרטיבים שיש בהם קצת מהאמת, וכל מחנה מסתיר ומתכחש לדברים שהם פחות נעימים לו, אז גם רציתי סתם שיהיה איפשהו כתוב, עם המסקנות שלי אפשר לקבל אותנו לחלוק עליהם, אבל שיהיה איפשהו כתוב, תיאור, כמה שיותר, עד כמה שיכולתי להיות הוגן, אני לא בא מהאום, יש לי את העמדה שלי, אבל ניסיתי בגינות לתאר מה עבר עלינו בשנים ההן. זה גם חשוב.
בן כמה היית ברצח רבין?
אני הייתי בן 20, אבל אני הייתי כבר מאוד מאוד מודע פוליטית. אני הייתי אחרי שנים של פעילות. אני הקדשתי לא מעט משנות בגרותי כדי להפגין. אני לא אגיד נגד רבין, אלא בעד רמת הגולן, בעד ארץ ישראל. אבל בפועל זה אומר להפגין נגד רבין. אגב, על עצם ההשתתפות שלי במחאה, אני לא מתחרט, זה לא מין ספר חשבון נפש במובן הזה. אני כבר בזמן אמת נמניתי על קבוצה לא גדולה של אנשים שהיו מודעים לזה שהמחאה של הימין היא גולשת יותר מדי פעמים למקומות לא טובים. היינו מודאגים, לכן למרות שהייתי רק בן 20, זה לא בא לי כהפתעה. האמירה רווחת מימין ומשמאל, לא אמנו שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל. אני האמנתי, כי אני פשוט הייתי מחובר לשטח, והכרתי את הרוחות שרוחשות, ואת המתח ואת העצימות. אני לא אגיד שזה היה הדבר המסתבר, היה ברצח הזה ממד כמעט הייתי אומר אקראי. אבל עדיין, אני מוכן להסביר את האמירה הזאת, אבל עדיין הכתובת כן הייתה כתובה על הקיר.
בליל הרצח עצמו איפה היית?
בליל הרצח עצמו אני הייתי בשבע ברכות של חבר, ואנחנו ידענו שהייתי מודעות פוליטית חזקה, אז ידענו כמובן שיש את ההפגנה בכיכר, אני כאיש ימין קיוויתי שיהיו כמה שפחות שמה, ו... אז האחיו של החתן הודיע שירו בראש הממשלה, לא ידעו מי ירה, לא ידעו מה זה אומר ירו, לא ידעו שהוא נרצח, אבל הוא הודיע את ההודעה הזאת, ואם להיות קצת, אני אספר את הדברים כבעייתם, אנשים שם הגיבו במחיאות כפיים, אני הייתי בטוח שהפסיקו את הריקודים, הפסיקו את החגיגה, זה לא מה שקרה, היו שם גם מחיאות כפיים, המשך ריקודים, אני לא אומר חלילה, לא רוצה להוציא לה, זאת לא התגובה האופיינית, אני יודע שברוב הציבור הדתי והימני זו לא הייתה תגובה האופיינית.
אולי זה החברים שלך.
אולי זה החברים שלי, אבל העובדה היא שהיו גם תגובות ספונטניות כאלה של אנשים שלא חשבו יותר מדי, לא הבינו בדיוק מה קרה, אבל המטען, זה מה שאנשים לא מבינים היום. היום אנשים חושבים שיש מתח, וגם פוליטי, והממשלה מכהנת, יש הרבה אופוזיציה. אני מנסה להסביר לתלמידים שלי, זה שום דבר, אין לכם מושג בכלל, המתח שהיה מנת חלקנו בחברה, סיר הלחץ הישראלי בשנים האלה של 93 95, הוא פשוט היה לא יתואר, וזה
93 זה תחילת אוסלו, כי הוא נבחר ב-92.
נכון, נכון. השנה הראשונה זה היה עוד ככה בעצימות נמוכה. המתנחלים הפגינו נגד שינוי סדרי עדיפויות, הם קראו לזה, שזה בעצם בא על חשבון ההתנהלות. אבל זה לא הפך להיות מאוד מאוד חזק. אחר כך היה את הסיפור של רמת הגולן, שאז זה התחיל להתחזק, ואז אוסלו זה כבר היה עצימות גבוהה, ואז צריך להוסיף עוד ממד שבלעדיו אי אפשר להבין את התקופה, וזה הטרור שהיכה בנו בצורה שאז הייתה חסרת תקדים. אני אומר אז, כי אחר כך קיבלנו את אינטיפאדת אל-אקצא ב-2000, שהייתה עוד יותר גרועה.
אותם פיגועי אוסלו שהתרחשו בגלל הסכמי אוסלו, והביאו לכאן מחבלים ללב הארץ, ופיגועים שלא ידענו, מחבלים מתאבדים באוטובוסים, קו 5, נכון?
קו 5, בתל אביב, בבית ליד החיילים, אבל זה התחיל לפני כן, הייתה שנה, כמעט שנה, שבה הפיגועים היו בעיקר ביהודה ושומרון. הפיגועים האלה, וגם לא, כל פעם זה היה הרוג פה ושניים שם, וזה היה כאילו שם מעבר לקו הירוק, והחברה הישראלית ברובה קיבלה את הפיגועים האלה בהבנה, וזה גם יצר איזשהו סיר לחץ. זאת אומרת, אנחנו היינו חבורה די צעירה של אנשים, שפשוט אוהבי חיים שמוצאים את עצמנו בהלוויה אחרי הלוויה, התחושה של שאנחנו מופקרים לגורלנו. ראש הממשלה, אז גם כן, הוא מאוד דאג לביטחון של המתנחלים, אבל לא ראו את זה כלפי חוץ. ראו, ההתבטויות שלו הרבה פעמים היו בוטות. הוא היה אדם שהוא היה מבטא את התסכול שלו, הוא היה עושה את זה. תראו, יש שני סוגים של תיאורים שאתה מוצא לגבי יצחק רבין. תיאור אחד זה שסבא חביב, ואדם צנוע וביישן ומסמיק ו...
ג'ינג'י.
לא, זה קשור יותר לסוג השני. זה סוג אחד. והסוג השני של התיאור זה באמת בן אדם קשה ובוטה ונוקב. והאמת היא שרבין היה שניהם. אני גם מוכן לומר, בוא נגיד שהוא היה יותר הראשון מאשר השני. אבל אנחנו בימין, במיוחד בימין הדתי, אנחנו לא פגשנו אף פעם את הרבין הנחמד. אנחנו תמיד, זה היה כאילו פנים זועפות וגערות והתבטאויות קשות מאוד. וזה כל זה ביחד עם הטרור והתחושה שזה לא באמת כל כך מעניין אף אחד. וכל התזה של קורבנות השלום, כל זה יצר פיעפוע שהיה קר נוח מאוד לאנשים שרצו לקחת גם את המחאה למקומות לא טובים, וזה התחיל לקרות.
כמה שיתפו איתך בני משפחת רבין, דליה רבין, ביתו, כמה שיתפו איתך פעולה?
אז אני לא ביקשתי שיתוף פעולה, כי אני לא רציתי גם להיות מוגבל, רציתי להיות חופשי. לכן יש גם חומרים מסוימים, עברתי על המון חומרים, אבל יש דברים שבכוונה, למשל, הסרט, כולם שואלים אותי אם צפיתי בסרט, ימים נוראים, לא צפיתי בסרט, כי אני לא רציתי שהוא ישפיע. הזיכרון שלי הוא מאוד מאוד חד של התקופה, ואני לא רציתי להכניס דברים שהם יקרו אותי למקום אחר. אבל אני יכול לומר שמרכז רבין פתח בפניי את שעריו בצורה מאוד יפה ומרשימה, ואני יודע שמשפחת רבין הייתה זו שאישרו שישרה את זה, הם ידעו שאני לא הולך לקדם את הנרטיב בדיוק של המרכז, אבל הם הבינו שאני בא בטוב, שאני בא בהגינות, והם פתחו בפני את השערים, אפשרו לי גישה חופשית לארכיון, והיו מאוד מאוד, זה מאוד תרם גם לתוצאה הסופית.
תגיד, באירוע כל כך דרמטי, מכונן, משנה, אפשר בכלל לקחת שני צעדים אחורה ולטפל בצורה אובייקטיבית, כמו שפעם היינו אומרים העיתונאים, וכבר מזמן זה מת.
אז בדיוק בגלל זה, אני בכותרת המשנה כתבתי, כפי שקראת, רצח רבין והשלכותיו מזווית ימנית ממלכתית. לכאורה שיווקית זה לא חכם, למה אני צריך להגיד מזווית ימנית? למה אני צריך לשים את זה על השולחן? למה לא לשחק אותה אובייקטיבי? אני חושב שהדבר הכי אובייקטיבי זה כשאתה לא משחק אותה אובייקטיבי. כלומר, אני שם על השולחן, אני אומר, אני בא עם עמדה מסוימת, זה פה בכותרת המשנה, אני לא רוצה להטעות אף אחד, אבל מתוך כך אני מנסה להיות כמה שיותר הגון וישר. אני מנסה לדון לקו זכות תמיד את הצד השני, להבין מה היה השיקול שלהם. ברוח דברי חכמנו, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אמר על כך האדמו"ר מגור, שכשאתה דן מישהו, אתה צריך לדון את כל האדם. תמיד אנחנו שיפוטיים, אז אנחנו מתרכזים על פן מסוים באישיות. אבל אם אתה מסתכל על המכלול, אז אתה מבין דברים אחרת. ואחד הדברים שמאוד הפריעו לי כבר אז, בתור בחור צעיר ועוד יותר ברבות השנים, זה לא רק... את רבין רצח אדם אחד, ואי אפשר להפיל את זה, ואסור להפיל את זה, ולהכליל את זה על ציבור שלם. אבל כן היה רצח אופי, וזה כן הפריע לי. ואני כותב על זה פה בהרחבה הזאת. זאת אומרת, כשאנשים כל כך כעסו על רבין, ושוב, זו דוגמה לעתיד, זה כבר היה, אנחנו צריכים לחשוב קדימה. אבל כשאנשים בימין כל כך כעסו עליו, אז כשאתה כועס על מישהו, יש משהו, מורכבות מפריעה לך, כי אתה יודע שיש לו גם צדדים טובים. אחת הדרכים הלא טובות של האדם להתמודד עם המורכבות, זה פשוט לבטל אותה. כלומר, גם את הנקודות החיוביות והטובות, להפוך גם אותן לשליליות. ואז פתאום התחילו לסרוק במסרקות של ברזל את כל הביוגרפיה של רבין, ולנסות לצייר אותו, כאילו הוא אף פעם לא עשה שום דבר טוב, וגם ב-48, אז הוא כביכול ברח מהקרב, שזאת לא האמת. וגם ב-67, הוא לא תרם שום דבר לניצחון בששת הימים, והוא לא... ובעצם לפתור את המורכבות באמצעות ביטול כל הטוב. זה לא אמיתי, זה לא ישר.
הרב נתנאל ישיב, בוא נוריד רגע את אדרת הממלכתיות. השמה הקשה ביותר של השמאל, כמובן מלבד הרצח, וההדבקה הזו לכל מחנה הימין, שזה היה באמת נוראי, עד היום אני חושב שזה נוראי, הייתה הסתה. כלומר, שדמו של רבין הותר, דין רודף המפורסם. מה המסקנה שלך?
תראה, רוב הציבור לא דיבר במונחים של דין רודף, לא הכיר את הסיפור של דין רודף. אז להכליל את זה על כולם,
לא, לא
זה
יודע, לא נכון. לא יודע, לא מכל הציבור.
מצד שני, השיח הזה, אני כתלמיד ישיבה, והייתי יותר ככה באגף התורני, מה שנקרא, היו דיבורים כאלה, זה רחש ובחש. עכשיו, כשאנשים משתמשים במונח הזה של הרודף, אז לפעמים זה סתם בתור מין, אני קורא לזה בנק הכללות, לא אני, אדם ברוך קינה את זה בהקשר אחר, בנק הכללות הרבני. יש מילים שכשאתה, יש כללות של חילונים, יש גם כללות של דתיים ושל אנשים תורנים.
עוד דיון בית מדרשי.
כן, לא, רגע, זה עוד עניין. אני אומר להגיד מישהו, רוידף או מויסר או כל מיני ביטויים כאלה, זה מאוד נפוץ בציבור החרדי, זה אז גלש גם אלינו קצת לציבור הדתי-לאומי, אבל אחר כך גם היו דיבורים יותר רציניים, מסוכנים. האם זה מה שהביא לרצח? כנראה שלא, אבל אי אפשר להתכחש לזה שהרוצח, בוא נגיד ככה, המסקנה שלי היא שהרוצח לא פעל ממניעים דתיים, אבל אם הוא לא היה מרגיש שיש לו את היתר, הוא כן היה אדם שהוא רואה את עצמו כאדם דתי ומחויב. אם הוא לא היה חושב שיש לזה יתר, הוא לא היה פועל כך. אז לכן, כמו הרבה שאלות בסוגיית רצח רבין, האמת היא איפשהו באמצע. לא, אף אחד לא שלח אותו, והוא לא בא לממש את הצו הדתי. אבל אם הוא לא היה חושב שיש לזה יותר, כנראה שהוא לא היה מרשה לעצמו לפעול כפי שהוא פעל.
איתו עצמו דיברת, אגב?
איתו עצמו לא דיברתי, אני בכוונה לא דיברתי איתו, כי אני לא רוצה ליצור איזושהי האדרה. תמיד כשאתה חוקר רצח, אז אתה מצד אחד רוצה להבין מה עבר במוחו של הרוצח, מצד שני לא צריך ליצור, אני בטח לא רציתי ליצור פה ספר שמצד אחד רבין, מצד שני יגאל עמיר, אבל היה קל לפתור את זה, בגלל שהוא דיבר המון. פשוט קראתי כל מילה, אני אגיד לך את האמת, בינינו, לא מאזינים לנו, נכון? היה אפילו לילה אחד במהלך הכתיבה, הייתי כל כך עמוק בתוך זה, שחלמתי שאני בבית של משפחת אמיר בהרצליה, למרות שאף פעם לא ביקרתי שם, גדלתי בסמיכות לשם ברעננה, וממש אני ראיתי חפצים שלו שכתוב שם של האסיר יגאל עמיר. זאת אומרת, הייתי כל כך עמוק בתוך כל הטקסטים שלו. הוא דיבר המון בחקירת המשטרה ובחקירת השבק ובמשפט שלו, ויש אנשים שישבו איתו ודיברו איתו. אז מי שמחפש, לא קשה להגיע לכל החומרים האלו. אבל איתו לא קיימתי מגע ישיר.
הבנתי. אתה כותב, הספר הוא מרתק, אני חייב לומר.
תודה רבה.
הוא כתוב נהדר, והנושא לצערנו עדיין אקטואלי. כלומר, השסע הגדול, אתה כותב, בשנים שמאז הרצח חלה הקצנה בשמאל ובימין גם יחד. למה אתה מתכוון? כי אתה יודע, היו פה קרבות, נלך אחורה, חסידים מתנגדים, סזון.
כן, בוא. זה נכון, המחלוקת
לא התחילה. אלטלנה.
נכון, גם על זה אני כותב לא מעט. בוא נאמר כך. יש, למדתי קצת סוציולוגיה, יש שתי פרדיגמות עיקריות בניתוח חברה. יש אחת שנקראת פונקציונליזם חברתי. התזה הבסיסית של האסכולה הזאת היא שבעצם החברה בנויה מחלקים שונים, אבל הם משלימים אחד את השני. אתה מסתכל למשל על המשפחה, יש את האבא ויש את האימא, וכל אחד יש לו את המאפיינים שלו, וביחד הם מביאים לתא המשפחתי, כל אחד את הייחוד שלו. אתה מסתכל על מפעל, יש את בעל ההון, בלעדיו לא יהיה פה מפעל, ויש את הפועלים, בלעדיהם ההון לא יגדל. זאת אומרת, כולם משלימים אחד את השני, וככה אתה חוקר כל דבר. זו גישה אחת. הגישה השנייה זו גישת הקונפליקט, שהפילוסוף הראשי שלה היה קרל מרקס, שאומרת, לא, זה תמיד מדכא ומדוכא, ואתה תמיד צריך לחפש איפה יש פה ניצול. אני מסתכל בתא המשפחתי, אז אני צריך לראות מי המין החזק שמנצל את המין החלש, הפטריארכיה שמכתיבה את הכללים. אתה מסתכל על המפעל, אז יש פה בעל הון שהוא מנצל את הפרולטריון וכו'. הדבר שהשתנה לדעתי ברצח רבין, זה מעבר בתוך החברה הישראלית, מגישה של פונקציונליזם. זאת אומרת, תפיסה שיש לנו סיפור משותף, ובתוך זה היו המון מתחים, ולפעמים הם פרצו וגלשו, כמו במקרים שתיארת, ובשילומים בגרמניה בשנות ה-50, ומלחמת לבנון הראשונה, לא היו חסרות מחלוקות לפני כן, ואני בטח לא בא לטייח או לטשטש משהו מזה. אבל עדיין, הסיפור היה סיפור משותף, והיה ניסיון גם לשכנע את השני, כי הוא היה, אנחנו חלק ממשפחה אחת. רצח רבין חיזק מאוד את ההתבצרות של כל מחנה בתוך עמדותיו ובתוך זהותו הנפרדת, ותחושה שזה או אני או אתה. זאת אומרת, גישת הקונפליקט התפשטה גם בימין וגם בשמאל. ואז זה תרם להקצנה של שני המחנות, וכולם מתחילים ליישר קו לפי הקיצונים ביותר בתוך המחנה. אגב, אני לא איש מרכז, אני לא מתון. אני מגדיר את עצמי כמי שמנסה לקחת את החברה יותר למקום הימני במובן הפוליטי ולמקום הדתי יותר. אבל אני רוצה לקחת את החברה לשם, בשביל זה צריכה להיות חברה. והגבול שאני שם לעצמי זה איפה שאתה כבר מתחיל לפרק את ההוויה הלאומית, שם כולנו צריכים לשים את הגבול.
אתה, בספר ההחמצה, אתה מסרטט נכון, אני חושב, את העובדה שהשמאל נהיה הרבה יותר שמאלני אחרי רצח רבין. הרי רבין היה מהמחנה הניצי בתוך מפלגת העבודה, היום היינו קוראים את זה שהוא היה יותר קרוב למרכז, ביטחוניסט כמובן, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים,
חלוטין.
מה שקרה בעקבות הרצח זה שהצביעה שלו על ידי השמאל, גם את התקשורת כמובן, כנורא נורא שמאלני, לקחה את השמאל מאוד לקצה השמאלי, וגרמה לו נזק נוראי, אגב.
נכון, זה פגע מאוד גם בתדמית של רבין. מוקירי זכרו, הקרובים לרבין, אנשים כמו שמעון שבס, הם מאוד מבקים על זה, כי הם יודעים שרבין לא היה זה החייל של השלום, הוא היה אדם שדאג לאינטרס הישראלי, הוא היה אסטרטג, הוא היה פלמחניק, הוא היה בראש של מורו וחברו יגאל אלון, וגם ההליכה שלו לאוסלו הייתה מתוך גישה זהירה יותר מאשר האוסלואידים שככה רדפו אחרי זה בגישה כמעט משיחית. זה ברור, רבין לא היה מוצא את עצמו בעמדות של מפלגת העבודה היום.
אם יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, אז כאילו.
כן, אז אולי היה מוצא את עצמו במפלגה היום. או שאולי המפלגה לא הייתה במקום הזה.
אבל
זה נכון.
הסיבה, אני שואל אותך, האם, להבנתך, זה קרה בגלל ההלם מהרצח, או, וזה לא בכך סותר, הניסיון לרתום את הרצח ואת התדהמה ואת האבל הקולקטיבי לפסים פוליטיים. אני מזכיר ששימון פרס אפילו הקדים את הבחירות אחר כך, כי הייתה ציפייה שבעקבות הרצח, כן.
על פרס נצטרך לדבר פעם אחרת.
נכון.
לא, על המהלכים.
לא, על שימוש פוליטי כן. באירוע כל כך דרמטי.
אגב, לאה רבין, זכרה לברכה, מתחה ביקורת על פרס שהוא לא מספיק ניצל את הרצח בצורה... פרס ניסה לעשות את זה בצורה עדינה, בלי להגיד את זה במפורש. אבל בכל מקרה, אני חושב שהסיבה להקצנה הזאת, זה בגלל שבכל מחנה תמיד יש את ה... תראה, יש תפקיד לאנשי קצה. ب ب ب بكل خبره وبكل مخنه بوليتيه الا شيء لو كل اخوين تصد الثاني ومحددين التعمدات شلخ יש له ذا تفكيد جام كان بخبره אבל ده צריך ليشهر بكצה ما شكرى ده شيء هم بقوات التخوشات البجئه نورا اخري الرصخ אז אנשים אלה נדלקו יותר, והם אלה שדיברו יותר, וסחפו את כל המחנה אחריהם, ובאמת הייתה שם תחושה מובנת לחלוטין, של כאילו תחושות מאוד מאוד קשות. אז הם פשוט, כשיש חשיבה של קונפליקט, יש סוג של אנשים שמתחילים לצמוח באווירה של קונפליקט. יש מנהיגים שאתה בוחר בהם, שהם אנשים של פשרה, אנשים של הבנה, אנשים של הכלה ודיבור. יכול להיות שהם אידיאולוגים ברורים, אבל הם יודעים להגיע להסכמות עם הצד השני. וזה בדיוק כמו שיש מצביעים של עת שלום, ויש מצביעים שאתה רוצה אותם לעת מלחמה. כשהחברה הישראלית נכנסה למוד מלחמתי של קונפליקט, אז פתאום האנשים האלה, משמאל ואחר כך מימין, האנשים האלה קיבלו הרבה יותר תשומת לב, בגלל שפשוט יש צורך להכניע את הצד השני, ואם אני צריך להכניע את הצד השני, אני צריך מישהו שירסק אותם, ומישהו שיכנס בהם. ויותר חשוב לי מאשר... יותר חשוב לי לריב עם השומר מאשר לאכול את, את הענבים. ופתאום השאלה החשובה בכל בחירות זה לא מה אתה מתכוון ליישם בשלטון, אלא תבטיח לי שלא תשב עם פלוני. כי אם הייתי יכול, במקום להצביע בעד, אם הייתי יכול להצביע נגד ולהוריד להו קולות, הייתי עושה את זה. אין לי ברירה, אני צריך להצביע בעד. אבל...
תראי, גם כיום, אנחנו מקליטים את זה בסוף 2021, את הכמעט, לפחות השיח התקשורתי, והשמאל עדיין שולט בתקשורת, זה שאתה לא יכול להתאבל מרות על רצח רבין, ובד ובד לחשוב שהסכם אוסלו הייתה טעות נוראית שעלתה לנו בקרוב ל-2,000 נרצחים. אתה לא יכול את השניות הזאת, את המוק... בכלל להוביל. אם אתה נגד אוסלו, אתה בעד רצח רבין, ולהפך.
זאת אחת הטעויות הגדולות ביותר שעשו משמאל אחרי הרצח, וזה הרתימה הפוליטית והציפייה שכדי שאנחנו נאמין לך כאיש ימין, שאתה באמת שותף לאבל הזה, אז אתה צריך לא רק לגנות את הרצח שזה מובן מאליו, ולא רק אולי לשפר אילו דברים שגם אצלך היו צריכים תיקון, אלא אתה צריך בעצם לעשות המרת זהות. דהיינו, רק כשאתה תקבל את עמדותיו, זה אפילו לא עמדותיו של רבין, זה עמדותיהם שלהם שכמו שאמרנו, היו משמאל לרבין. רק אם אתה תמיר את זהותך האידיאולוגית, אתה יכול להישאר עם הכיפה, אבל אם אתה תמיר את זהותך האידיאולוגית ותאמץ את העמדות של הצד השני, רק אז אתה תהיה קשר לבוא בקהל. כיוון שהימין, בימין הדתי, קלטו את הסיפור הזה, ומטבע הדברים אנשים לא נוטים כל כך מהר לוותר על הזהות ועל האידיאולוגיה שלהם, אז זה גרם לטעות שנעשתה, זאת טעות משמאל, זה גרם לטעות שנעשתה מימין. כלומר, במקום שבימין הדתי יגידו, אוקיי, אנחנו לא רוקדים לפי החליל שלכם, אבל אנחנו נייצר זיכרון שלנו לאירוע הטראומטי הזה, שהוא אירוע לאומי וכולנו שותפים בו, במקום זה פשוט העדיפו ללכת לרחל אימנו.
תגיד, אתה בדקת את זה אגב? האם לפני רצח רבין, איש לא ידע מתי ולא ציין את יום מותה של רחל אימנו, שממש בצירוף מקרים נופל באותו תאריך.
אז זהו, אני, מה זה בדקתי את זה? היה לי בדיוק את היתרון שהייתי בחיים. אני, אצלי אף פעם לא שמעתי על הסיפור של רחל אימנו. עכשיו, זה, היו, יש קרבות טוויטר בשנים האחרונות סביב הנושא הזה, וראיתי מישהו שהביא מהמחברת שלו, הוא למד, לדעתי, בבית אל, והוא הראה במחברת עוד לפני רצח רבין, שהם צינו את יום, עמדתי להגיד רצח רחל אימנו, את יום פטירתה של רחל אימנו. אז כנראה שהתשובה היא שכן, זה היה, אבל זה היה בעצימות מאוד, זה היה כאילו בעל אש מאוד מאוד נמוכה, וברוב המקומות לא הכירו את זה. ואחרי רצח רבין, אז זה פתאום קיבל מימדים ופרופורציות שברור שהמטרה של זה הייתה כאילו, אנחנו לא מוצאים את עצמנו באבל שהמוכתב על ידי השמאל, אבל גם אנחנו לא מצליחים מספיק לייצר משהו של עצמנו, אז בואו נדבר לרחל אימנו, במקרה הטוב זה איכשהו יהיה קשור לרצח רבין, כי רחל מבכה על בניה, גם... ובמקרה לא טוב, זה לא יהיה קשור בכלל. עשיתי אגב סקר, לא מדעי, אבל סקר בין אנשים ששאלתי אותם, האם אצלם צינו, ובחינוך דתי, צינו בכלל את יום רצח רבין, והתשובות היו מגוונות. היו מקומות שכן, היו מקומות שבעקיפין, והיו מקומות שאמרו, לא, בכלל לא.
כלומר, יש בתי ספר בחינוך הדתי שמתעלמים מיום רצח רבין?
יש.
נורא, לא?
עוד פעם, אני לא פה בעניין של לחלק ציונים ושיפוטיות. בוא נגיד ככה, תעודת הצטיינות, אני חושב שלא מגיע לאף אחד על התפקוד שלו בשנים שמיד אחרי רצח רבין. יש, אני מדבר פה בספר על שני חטאים שכל מחנה עשה. החטא של השמאל היה חטא ההכללה, הניסיון לבוא ולהטיל דופי בכל המחנה של, ולרתום את זה לפוליטיקה, שזה בסופו של דבר נכשל, וגם פגע מאוד בזכרו של רבין. והחטא של הימין היה הכחשה, התבצרות, על הרקע הזה גם צמחו בשוליים המתרחבים תיאוריות הקונספירציה, ניסיון להגיד את הסיפור, איך שהשמאל מספר את זה אנחנו לא מקבלים, אז בוא נגיד שזה בכלל לא קרה, או לא יודע מה, או שבכלל, בוא נגיד שזה בכלל לא קרה, או ש... אני לא יודע להתכחש לזה, ועכשיו הגיע, אני חושב, עברו מספיק שנים, אפשר לדבר על תיקון, ואפשר ליצור זיכרון לאומי, שהוא לא בנוי על מחיקת זהות או מחיקת אידיאולוגיה. פתחתי את הספר בסיפור של גדליה, יש לנו צום גדליה, אני בטוח שגדליה היו לא אוהדים פוליטיים, והיו כאלה שהתנגדו וראו בו איזשהו טיפוס רופס. מי זוכר את המחלוקת הזאת?
לבורים, מה? לבורים, תן בחצי דקה, רקע היסטוריה לגדליה בן אחיקם.
אחרי גלות, אחרי שנחרב הבית הראשון וגלינו לבבל, הבבלים אפשרו למין אוטונומיה מינוס מינוס יהודית להתקיים פה, ומינו טיפוס בשם גדליה בן אחיקם, שהוא יהיה המושל מטעם הבבלים. וכשהוא התחיל את התפקיד שלו, יהודים התחילו לחזור לאט לאט לירושלים, ליהודה, והייתה איזושהי תקווה שיצמח מזה משהו לעתיד. אבל היה מישהו שחשב שגדליה לא ראוי למשול, והוא עמד להתנקש בו. גדליה קיבל מודיעין, אגב, כל זה מתואר יפה בספר מלכים ב', גדליה קיבל מודיעין והוא לא רצה להאמין, שמתכוונים, זה מאוד דומה אגב לרבין שלא רצה להאמין ולא רצה לשים פוד מגן מפני בני עמו. בסופו של דבר באמת הוא נרצח, גדליה, והתוצאה לא הייתה באמת שמי שחמד בשלטון זכה בו, אלא להפך, פשוט היהודים התפזרו, וזה היה כאילו קבתה הגחלת האחרונה של הקיום היהודי אז בארץ, בתקופת בית ראשון. ועד היום אנחנו צמים על זה. זה מה שאני בא להגיד, היו לו תומכים, היו לו מתנגדים.
מי רצח אותו?
מה זה משנה? שמעון בן נתניה, ואני מקווה שאני לא הייתי בהגיעה. ועד היום אנחנו צמים, אנחנו אומרים, היינו ללמוד מזה משהו. אז רצח רבין בראייה היסטורית זה באמת מעבר לוויכוח, ויכוח מר שניהלנו ועדיין מנהלים על עתיד יהודה ושומרון ועל ערביי ארץ ישראל, אבל זה לקוח מהפרקים האפלים ביותר של ההיסטוריה שלנו. ואם קרה לנו דבר כזה, אנחנו לא צריכים להיות אדישים כלפיו, אלא אנחנו צריכים לחשוב מה הלקחים ההיסטוריים שאנחנו צריכים לשאת איתנו, כדי שלא נבוא עוד פעם לסיטואציה כזאת.
היו רגעים מרגשים בתחקיר לספר?
היו הרבה רגעים מרגשים.
שתף אותנו, יש לנו עוד שתי דקות לפרק הזה.
היו רגעים מרגשים, רגעים של תגליות, רגעים שבעצם אתה, משהו שכל השנים חשבת ולא ידעת, השמחה של גילוי האמת ושל הוודאות, ושפתאום אתה נחשף לעוד מקור, זה עבודת נמלים כזאת, אבל יש לה הרבה רגעים של הערה, ופתאום אתה אומר, בום, מישהו אומר פה משהו שמסגיר משהו שהוא מעבר לסיפור,
משהו
מוכר וידוע. אני מתקשה לשלוף עכשיו מהזיכרון, אתה יודע מתי, ברגע שנסיים את ההקלטה, אז אני...
לא, נגיד, בדל אינפורמציה שלא ידענו על רבין, זה משהו זה, או שהאיש כל כך נחקר ונכתב עליו, שאי אפשר לחדש עליו?
הנה, אני אספר לך אחד, יש יהודי בשם איתן עומר, לדעתי הוא מדריך טיולים היום, הוא למד ואני מביא את הסיפור שלו פה, זה פוסט שהוא פרסם וגיליתי אותו, ומאוד התאים לי למה שהאמנתי על רבין, אבל...
איתן עומר, כן.
איתן עומר הוא היה בתנועת הנוער הדתית, חרדית לאומית, עזרא. והיה להם איזשהו ביטאון של הסניף שלהם, שהם היו מוציאים פעם בשבוע, שבועיים, איזשהו כתב עת לכמה ילדים בעצם. והוא החליט שהוא רוצה לראיין לקראת גיליון חנוכה את ראש הממשלה יצחק, ושר הביטחון יצחק רבין. עכשיו, איך הוא השיג את מספר הטלפון שלו? בהפגנות הימין, אז הם הפיצו איזשהו דף עם כל מספרי הטלפון של השרים ושל החקים כדי שיתרידו אותם. אז הוא לקח את המספר והתקשר לרבין. הוא לא העלה על דעתו שהוא מתקשר לביתו הפרטי. ופשוט הוא מצא את עצמו מדבר עם ראש הממשלה.
קטעים, היום זה בלתי אפשרי, כן.
והוא תוך כדי גמגום אומר, אולי אתה מוכן להתראיין לה, הוא אמר, הוא ענה לו שהוא יוצא לארצות הברית, אבל תתקשר אליי בעוד כך וכך ימים. ואז באמת הוא שוחר איתו, והוא שוחר איתו בעריכות.
מטורף.
והוא דיבר על ה... הוא שאל אותו מה הלקחים שאתה חושב שאנחנו צריכים בתור בני הדור הזה או משהו כזה, ורבין התחיל, שם אתה נחשף לפן היהודי העמוק של רבין, שבדרך כלל לא בא לידי ביטוי, והיה נוח לנו לחשוב שהוא לא קיים שם. הוא דיבר על הדור הזה כדור שזכה בשיבת ציון, באחריות ההיסטורית שיש לו, שיש לכולנו על הכתפיים, ודיבורים אמוניים יהודיים עמוקים, וזה היה שם. זה היה שם עמוק בתוכו, לא תמיד זה בא לידי ביטוי, אבל זה היה שם. אז הרגעים האלה, שאתה מגלה את האיש שמתחת לזה, זה לא בא במקום ההכרעות שלו, שמותר למתוח עליהם בביקורת, אבל מתחת לזה היו, תמיד צריך להאמין שבכל אדם, בטח במנהיג, יש המון רבדים סמויים, עמוקים, וזה אחד הדברים שאפשר ללמוד גם כן.
מעניין מאוד, כי אתה יודע, אנחנו מחלקים את ישראל לישראלית מול יהודית, גם על זה אתה כותב כמובן, ורבין הוא כמובן במיקום הלא יהודי, אלא הישראלי, שוב, יהודי כמובן, אבל בחלוקה הפוליטית, הרב נתנאל ישיב, אני ממליץ בחום על ספריך ההחמצה, רצח רבין והשלכותיו, מזווית ימנית ממלכתית, תודה.
כיוון הרוח.